ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
סיימנו בשבוע שעבר את פרק ב', וראינו את ההנהגות הקשות, את המציאות המאוד מאוד קשה שמתרחשת במשכן שילה, וממילא את הסיבה, כנראה, למה אנשים לא הגיעו לשם ובאו לשם, ולמה אנחנו נתקלים בכל הרשע שאותו אנחנו פוגשים. והפרק שלפנינו, הייתי נותן לו כותרת, חילופי משמרות. פשוט מאוד, אלי מסתלק מהבמה, השופטים מסיימים את תפקידם, והנביאים, שמואל, הוא זה שנכנס לעבודת הקודש, והפרק מתחיל בצורה כזאת. והנער שמואל משרת את השם לפני אלי, ודבר השם היה יקר בימים מהם, אין חזון נפרץ. כשאנחנו מדברים על המילה נער, אז צריך לזכור שזה לא בהכרח ילד. סביר להניח שבמציאות הזאת שמואל היה בערך בן 40, וגם אצל יהושע בן נון נער, לא ימיש מתוך האוהל, אנחנו לא מדברים על ילד קטן, אנחנו מדברים על נער, זה המושג שמופיע, אבל זה לא בהכרח שמדובר על זה. ושימו לב שוב, והיפוך, נפגשנו בזה בשבוע שעבר פעמיים, כנגד כל מה שמתרחש במשכן שם, יש שם דמות אחת, יש שם ילד אחד, יש שם מישהו שצומח שם, שקוראים לו שמואל, והוא הפוך מכולם. והנער שמואל משרת את השם לפני אלי, ודבר השם היה יקר בימים ההם, אין חזון נפרץ. זאת אומרת, בפתיחת ספר שמואל דיברנו על שפע נבואי מאוד גדול, ותראו את הביטוי שלו במקום מספר אחד, הגמרא במגילה בדף המקורות. ותו לאיקה, הגמרא מדברת כמה נביאים היו, והכתיב האיש אחד מן הרמתיים צופים, אחד מ-200 צופים שנתנבו להם לישראל. אומרת הגמרא, מהו ותו ואהבו, היו הרבה יותר, כדתניא. הרבה נביאים עמדו להם לישראל כפליים, כיוצאי מצרים. אז איפה כל הנביאים הללו? אלא נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה, ושלא הוצרכה לא נכתבה. זאת אומרת, סתם, אני אומר בסוגריים, זה ממש ממש לא הנושא שלנו, לא רוצה להיכנס אליו, דיברנו לה בשיעור המבוא. אנחנו נפגשים בתנ"ך במספר מסוים של נביאים, לא ספרתי, סתם, בשם פרופורציה. כמה תנאים למשל הזכרו במשנה? 16 במשנה, כמה תנאים הזכרו?
150 בערך.
כמה?
150.
150 בערך, זה המספר. וכמה תנאים והמוראים יש לנו בכלל בכל התלמוד?
300 פלוס. 300, 400.
2,000. 2,000 בערך, כן, שאנחנו מזהים אותם. בערך 2,000. עכשיו, כמה נביאים יש לנו? אז אנחנו לא יכולים באמת לדעת, לא ספרתי את זה אף פעם, אבל אומרים לנו, תדעו לכם, היו הרבה מאוד נביאים, אבל אלה שאנחנו נפגשים איתם, אז אלא שאנחנו נפגשים איתם, כי זה נבואה שהוצרכה לדורות. ונבואה שהוצרכה לדורות נכתבה, ושלא הוצרכה לדורות לא נכתבה. אבל היו בהחלט עוד הרבה נביאים ועוד הרבה אנשים, וכאן, בימים ההם, זאת אומרת, כל העניין הזה חלפו 40 שנה מתחילת הספר עד לאיפה שאנחנו עומדים, מלדתו של שמואל ועד המקום שבו אנחנו עומדים, ופתאום אין חזון נפרץ, אין נביאים. למה? כי השחיתות גרמה להיעדר של העולם הרוחני, העולם הרוחני מאבד את עצמו, וממילא יש יובש רוחני שהוא לגמרי לא פשוט. תראו בצד שמאל מקור מספר 2, ונפש רמייה תרעב על שהיו מרמין לקדוש ברוך הוא, מהם עובדי עבודה זרה, לכך הרעיבן הקדוש ברוך הוא מרוח הקודש. בכתיב, ודבר השם היה יקר בימים ההם. שפע רוחני הוא ביטוי למצב מוסרי, ואם המצב המוסרי הוא ירוד, הוא פגום, הוא מפולקל, והוא משומש, אז הקדוש ברוך הוא לא נותן את מתנת הנבואה. נבואה זה מתנה, זה באיזשהו מקום ביטוי להרבה מאוד דברים נפלאים וטובים. אז ממילא, והנער שמואל משרת את השם בפני עיני, ודבר השם היה יקר בימים, בהם אין חזון נפרץ. ואם היום ההוא, מחלוקת בין הפרשנים, מה זה ואם ביום ההוא? האם זה אותו יום שבו בא איש האלוקים? זאת אומרת, מה זה שאיש האלוקים בא? או ביום ההוא, פעם ראשונה שהקדוש ברוך הוא עומד לדבר עם שמואל. והנסיבות הללו, זה נסיבות מעניינות והן מופיעות בפסוק הבא. ונר אלוקים טרם יכבה, ושמואל שוכב באיכל השם אשר שם ארון אלוקים. אני מבקש ברשותכם להתעכב כמעט על פסוק ג' כי משהו בו לא הגיוני. ובוא נראה איך חז"ל והפרשנים התמודדו איתו. נחשוב על הסיטואציה. אנחנו מדברים על משכן שילה. כולם יודעים איפה שילה נמצאת. פחות או יותר אנחנו מזהים היום את מקום המשכן. ואנחנו מדברים, לא יודע אם בקיץ או בחורף, או מה קורה ואיך קורה וכו'. אבל אלי שוכב במקומו, הוא נמצא במקום שלו, והוא כהן. אז הוא יכול להיכנס לחלקים מסוימים במשכן. ובא הנביא ואומר לנו, ונר אלוקים טרם יכבה, ושמואל שוכב באיכל השם. ממתי נותר משכב באיכל השם? איכל השם זה מקום העבודה שמותר לכהנים לעבוד בו. הקושי הזה הביא את הגמרא, תראו את הגמרא בקידושין במקום מספר 3 בדף המקורות שלפנינו, לעשות דבר לא מצוי במקומותינו, לסדר את הפסוק בצורה אחרת, לעוות את לשון הכתוב כי משהו פה לא מסתדר. ממתי יכול שמואל לשאול באיכל השם?
קרא מסורס?
הנה, בוא נקרא. דכתיב, אני במקום מספר 3, מראה בקידושין ע"ח. דכתיב, ונר אלוקים טרם יכבה, ושמואל שוכב באיכל השם. שואלת הגמרא, והלא אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד, ובוודאי ששמואל הוא לא נמנה על מלכי בית דוד, אז מה קורה פה? אלא, נר אלוקים טרם יכבה, באיכל השם, ושמואל שוכב במקומו. זאת אומרת, שינו כאן את כל המבנה של הפסוק, כל המבנה של הפסוק הוא אחרת, הוא שונה. במקום מה שכתוב אצלנו בתנ"ך, אנחנו כולם קוראים, אין לנו פה בעיה של זה. ונר אלוקים טרם יכבה ושמואל שוכב באיכל השם, מציעה לנו הגמרא לפסק את הפסוק אחרת. ומה הגמרא אומרת לנו? הגמרא אומרת, נר אלוקים טרם יכבה, איפה? באיכל השם, ושמואל שוכב איפה? במקום שלו. זה לא דבר שאנחנו מוצאים אותו. צנזורה של חז"ל על התנ"ך. כן, אלי. נכון, נכון, אז אתה מכוון, אז חלק מהראשונים באמת לא הלכו, לא הגיעו לנועזות הזאת של חז"ל, אבל חז"ל זה חז"ל, והם באמת ניסו להסביר מה קורה. עכשיו, בואו נחשוב על הסיטואציה. שמואל הוא אדם שמעולם לא קיבל נבואה. מעולם לא קיבל נבואה. הפעם, אולי הנביא, הקדוש ברוך הוא לא דיבר איתו. עכשיו, בפעם הראשונה שהוא עומד לקבל נבואה, נדמיין לעצמנו את הגודל של משכן שילה. במקום אחד שוכב אלי, אלי, אנחנו שם, הגיע לילה, בפינה שם לצורך העניין, במקום הזה שוכב שמואל, ופתאום הוא שומע קולות. עכשיו, אם לא היה נר אלוקים, אם אנחנו עכשיו מכבים את כל האורות, ומתחילים, אני לא יודע מה לעשות, כל מיני עניינים, ופתאום נשמע קול, אז מה אנחנו נחשוב לעצמנו?
מי שלום בחוץ?
נחשוב לעצמנו שמה? שא' קורא לבית, כי רק הם שני האנשים שנמצאים פה. עכשיו, שמואל לא יודע מה קורה כשהקדוש ברוך הוא קורא לבן אדם. הוא אף פעם לא היה נביא, הוא לא יודע איך זה הולך, הוא לא למד בבית ספר נבואה, ולא חינכו לו ערכת נבואה. אז כשהוא, אז לכן ההדגשה היא ונר אלוקים טרם יכבה, כי מה קורה? הוא נמצא פה, ויש אור, ואלי נמצא במקום השני, עכשיו אין פה אף אחד. הוא שומע קול, הוא אומר לעצמו, הוא מצרף את א' לב', הוא אומר, בטח למי קורה לי? כי מה זה קורה? פתאום יש פה איזה קולות וברקים שאנחנו לא מכירים ולא יודעים על קיומה? לכן ההדגשה היא, ונר אלוקים טרם יכבה, כי אם הדבר הזה לא היה, אז כל הסיפור לא, כל הסיפור לא מתחיל בכלל. כי הוא היה חושב, אני לא יודע מה הוא היה חושב. אז אני חוזר לפסוק, ונר אלוקים טרם יכבה, ולכן שמואל רואה שאין שם אף אחד, והוא פתאום שומע קול, ונדמה לו שהקול הוא הקול של אלי, אבל באמת הקול הוא הקול של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות העברת משמרת. אלי סיים את תפקידו הציבורי, ותכף גם הוא יסיים את תפקידו בעולם הזה, במלחמה הזאת שקרתה וכולי. מי שאמור לתפוס את המקום שלו זה שמואל, אבל איך עושים את זה? אתם ניסיתם פעם להחליף איזה גבאי בין 80-90 מתפקידו או משהו כזה? אי אפשר ככה להחליף את אלי. זה בדרך נראה איזה, איזה, זה פרק קורע לב כשאנחנו רואים מה קרה. כן.
שמואל כאילו שמע את כל השם.
כן.
רוצה
להגיד לדרגה אומרת
כבר
כדי שמואל, הוא נביא.
נכון,
הוא לא היה נביא לפני. אבל זה התחיל ברגע מסוים, כמו שרבנו. כמו שרבנו לא היה נביא, ופתאום הקדוש ברוך הוא קורא לו מתוך הסנה, ומדבר איתו. זה תמיד מתחיל ברגע מסוים. וזה הרגע שבו זה התחיל אצל שמואל. עכשיו, אתה שואל אותי מה היו שנות ההכנה שלו? אתה בטח סוגר מה שלמדנו לפני חודש. ומעיל כתום תעשה לו אימו, והביא אותו למשכן, ונדרה עליו מדר ונזיר אלוקים. כל הדברים האלה הכינו אותו לעניין הזה. אז בקיצור, מנר אלוקים תרם נכבה, ושמואל שוכב בהיכל השם אשר שם ארון אלוקים. ויקרא השם אל שמואל, ויקרא השם אל שמואל, ויאמר, הנה, פסוק ד', שמואל שומע, שמואל שומע שקוראים לו, אז הוא אומר, שואלם עליכם, הנה, מי עוד אמר הנה? אברהם אבינו בעקדה, הנה, ניקח את דרכם של חסידים, שזה הצורה שבה הם עונים. וירוץ אל אלי, ויאמר, הנה לי כי קראת לי. ויאמר, לא קראתי. שוב שכב, וילך וישקע. יש לך דמיונות, אני לא קראתי לך בכלל. אבל מה הוא עושה? הוא שומע קול, ומכיוון שנר אלוקים כתב נכבל, הכל פתוח, הוא מבין שרק שניהם פה. אז אם הוא שמע קול, זה אומר שא' קרא לב', או ב' קרא לא'. וממילא, אם הוא ניגש אליו והוא אומר לו, לא, לא אני קראתי לך, אז מה יש פה? אף אחד לא יודע. ויוסף השם קרוא עוד שמואל, ויקום שמואל וילך אל אלי, ויאמר הנני, כי קראת לי. עוד פעם, הסיפור הזה חוזר על עצמו. ויאמר, לא קראתי, בלי שוב שכב. אלי, תשובה לשאלה ששאלת, ושמואל טרם ידע את השם. וטרם יגלה אליו דבר השם, הוא לא יודע איך עושים את זה, הוא לא יודע מה המשמעות של זה. ויוסף השם קרוא שמואל בשלישית, ויקום וילך אל אלי, ויאמר הנני כי קראת לי, ויבן אלי כי השם קורא לנער. כל נביא, עכשיו, אתם יכולים הרי לשאול אותי שאלה הכי פשוטה. אם יש פה בכיתה הזאת רעש, אז ברוך השם, אם השמיעה של כולנו היא תקינה, אני מניח שהשמיעה שלכם יותר תקינה משלי, אז כולנו נשמע את זה. אין פה איזושהי המפתעות. אבל למה אלי לא שומע שהקדוש ברוך הוא קורא לשמואל?
זה נבואה.
כי כל נביא מקבל את הנבואה, זה משהו מאוד אישי ופרטי. הוא זה שמקבל את הנבואה. שמואל שוכן בצד אחד, ואלי שוכן בצד אחר. שמואל שומע, ואלי לא שומע, כי זה לא מקומן אליו. ובפעם השלישית הוא אומר, יש פה משהו. זאת אומרת, הוא בא אליי פעם אחת כמקרה, פעם שנייה כמתבלבל. אבל אם הוא בא אליי כבר פעם שלישית, זאת אומרת שמישהו מדבר אליו, אך הוא לא מבין מה מדברים אליו. למה הוא לא מבין? הוא הפך אותי בנבואה. עכשיו הוא מקבל נבואה. איך קראנו לשיעור היום? חילופי משמרות. זהו, הפסיקו עם אלי, עברו לשמואל, הוא עכשיו מקבל את דבר השם. אז תראו, אני קורא שנייה עוד פעם בפסוק ח', ויוסף השם קרוא שמואל בשלישית, ויקום וילך אל אלי, ויאמר הנני כי קראת לי, ויבן אלי, לא שהוא יודע, הוא מבין שמשהו פה לא הגיוני, כי השם קורא לנער, ויאמר אלי לשמואל, הדרכה בית ספר לנבואה, איך עונים כשהקדוש ברוך הוא קורא, מה תשים באמצע הרי לקדוש ברוך הוא יקרא לך? אתה לא יודע מה לעשות, גם אני לא יודע מה לעשות, אף אחד לא יודע מה לעשות. אבל אלי שהיה נביא, הוא מתדרך את שמואל מה לעשות. ויאמר אלי לשמואל, לך שכב. והיה, אם יקרא אליך, ואמרת, דבר השם, כי שומע עבדך, וילך שמואל, וישקע במקומו. ויבוא השם ויתייצב, ויקרא אחרי פעם בפעם שמואל, שמואל, ויאמר שמואל, דבר כי שומע עבדך. הקטע הזה, עשרת הפסוקים הראשונים הללו בפרק, רבותיי, זה אירוע היסטורי מכונן. זה סיום תקופת השופטים ותחילת תקופת הנביאים. שמואל לא זכה עד רגע זה לשום גילוי אלוקי. ולכן היה שלוש פעמים פה איזה משהו, תכף נסביר את הטבלה שעשינו פה שנייה אחת, כדי שהדבר הזה יתבצע, וכאן אילי לא שומע כלום, למרות שהוא היה נביא עד עכשיו, אבל מסתלקה ממנו הנבואה, שמואל שומע, לקח כמה פעמים כדי להבין מה קורה פה, הבן וזהו. עכשיו מתחיל הסיפור הזה של שמואל. כן, בבקשה.
לא הבנתי עדיין למה לי לא הבין את זה בפעם הראשונה. במשה אמרנו שיש הבדל בין משה לבין כל הנביאים, שהם כאילו רועדים בנבואה. אז איך כאילו
לא ראה את זה? תכף מבחינת הרמב"ם, תכף מבחינת הרמב"ם.
אמרנו שהוא לא שמע.
הוא עוד לא ראה בנבואה, עוד לא הגיע לנבואה. הייתה לו רק קריאה. הייתה לו רק קריאה, כי גם הקדוש ברוך הוא צריך להכניס את הנביא, הוא צריך לעשות לו איזושהי חפיפה, הוא צריך לטיפה שהנביא יבין מה הרמב"ם רוצה ממנו. אחרת הוא יהיה בהלם ולא יהיה שום דבר. לא נרוויח כלום. כן. זה לא, זאת אומרת, קודם כל אני לא יודע למה. הקדוש ברוך הוא לא גילה לי, אז אני לא יודע, אבל אני חושב שזה חלק מהרצון, חלק מהרצון להעביר את ההנהגה בצורה מסודרת, ששמואל קודם כל ילך לאלי, כי עד עכשיו הוא היה הנביא. וכשאתה, כשהצעירים מקבלים מהזקנים, אז כל המעבר הזה הוא אחרת, הוא יותר מסודר, יותר מאומלל, זה לא פתאום. מפטרים את זה, מכניסים את זה וכו'. אלי יש לו פה, תכף מילה, אני אראה את הגמרות, רק רציתי לקרוא את הפסוקים.
אבל איזה תהיה לו להבהיל אותו?
בואו, מה זה?
אפשר לומר שזה סטרופת בשביל לא להבהיל אותו את שמואל?
כן, כן, תסתכלו, תסתכלו לרגע במקור מספר 5, שזה גם גמרא בקידושין, ואמר מה? כשמת רבי עקיבא נולד רבי, כשמת רבי נולד רב יהודה, כשמת רב יהודה נולד רבא, כשמת רבא נולד רב אשי, ללמדך שאין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו, שנאמר וזרח השמש ובא השמש. אומרים בשם בית ישראל בגור, שהוא פעם אמר, כתוב בקהלת דור הולך ודור בא. אז הוא אמר, את הדור שהולך אני רואה, את הדור שבא אני עוד לא רואה. אני לא מזהה עוד מי בא, מי האנשים שמגיעים. אבל בסדר, עד שלא קבתה שמשו של אילי, זרחה שמשו של שמואל הרמתי, שנאמר ונר אלוקים תלם יכבה ושמואל שוכב וגומר. עכשיו בקשר למה ששאלתם, אז הרמב״ם הייתה תוכנית לחבר ספר על הנבואה, והוא כותב בהקדמה למשנה שהוא כבר כתב כ-80 עמודים לספר הזה. הספר הזה לא הגיע אלינו. למעשה ספרי הרמב״ם כולם הגיעו אלינו. הספר הראשון שהרמב״ם כתב, אתם כבר בגיל שלו לא יכולים לחבר אותו, כי הוא חיבר אותו בגיל 16, הקדמות למשנה. אז הקדמות, יש לנו 3 הקדמות למשנה. הקדמות למשנה, הקדמה לחלק והקדמה ל-8 פרקים, אלה הקדמות. לאחר מכן הרמב״ם פירש את המשנה ואת היד החזקה. עכשיו, את כל ההקדמות ואת כל הפירוש למשנה הוא כתב בערבית, ומה שיש בידינו זה מתורגם לעברית. את היד החזקה הרמב״ם כתב בעברית, וזה מה שיש לפנינו. ואת מורה נבוכים הוא כתב בערבית ותורגם לעברית. מה זה?
הוא דיבר.
הוא פוצצה, לא הייתה אז עברית. דיברנו
את התורה בעברית.
בערבית. הוא למד תורה, אמי, הוא למד תורה, הוא למד תורה.
בידי העברית.
הוא ידע,
הוא שפות את יהודי בעברית.
הוא חיבר אותו בעברית. וממילא, אז לא הגיע עלינו, אין לנו, לא מוכר לנו, הספר של הרמב״ם על הנבואה, אבל אנחנו יודעים שביסודי התורה יש כמה וכמה פרקים שעוסקים בנבואה, וכך אומר הרמב״ם, אני במקור מספר 6, מיסודי הדת לידע שהאל מנבא את בני האדם, ואין הנבואה חלה, אלא על חכם, גדול בחוכמה, גיבור במידותיו, ולא יהיה יצרו מתגבר עליו בדבר בעולם, אלא הוא מתגבר בדעתו על יצרו תמיד. והוא בעל דעה רחבה נכונה עד מאוד, אדם שהוא ממולא בכל המידות האלה, שלם בגופו, כשיכנס לפרדס, ו- וימשך באותם העניינים הגדולים הרחוקים, ותהיה לו דעה נכונה להבין ולהשיג, והוא מתקדש והולך, הוא פורש עם דרכי כלל העם הולכים במחשיקי הזמן, והולך ומזרז עצמו, ומלמד נפשו שלא תהיה, שלא תהיה לו מחשבה כלל באחד מהדברים הבטלים, ולא מאבני הזמן בתחבולותיו, אלא דעתו פנויה תמיד למעלה. תחשבו מה זה, מה צריך נביא? קשורה תחת הכיסא, זאת אומרת, הוא כל הזמן מוגה בקדוש ברוך הוא, להבין באותן הצורות הקדושות הטהורות, הוא מסתגל בחוכמתו של הקדוש ברוך הוא כולה, מצורה ראשונה תבור הארץ, וירדה מהם גודלו, מיד רוח הקודש שורה עליו, ובעת שתנוח עליו הרוח, תתערב נפשו במעלת המלאכים הנקראים אישים, ויהפך לאיש אחר, ויבין בדעתו שאינו כמות שהיה, אלא שניתנה על מעלת שער בני אדם החכמים, כמו שנאמר בשאול, בעזרת השם, נגיע לזה, והתנבית עימם ונהפכת לאיש אחר. זאת אומרת, אלה התנאים הנדרשים לכל העניין כולו. עכשיו, מה שיש פה בשבע, יש פה סיכום של מה שראינו, סיכום מאוד פשוט. בקריאה הראשונה, שימו לב להבדלים, קריאת השם לשמואל, ויקרא השם אל שמואל, התגובה של שמואלי, ויאמר הנני, וירץ אל עלי, ויאמר הנני כי קראת לי. תגובת עלי, לא קראתי שום שכן. בפעם השנייה, אז ויקרא השם אל שמואל בפעם הראשונה, ויוסף השם קרוא עוד שמואל. ואז מה קורה? שימו לב ששמואל קם לפני שהוא אומר הנני. ויקום שמואל, כי הוא כבר מבין שזה משהו לא תקין פה, וילך אל עלי, ויאמר הנני כי קראת לי. ויאמר לא קראתי שום. הפעם השלישית, ואז מה הוא עושה? ויעקב וילך אל עלי ויאמר הנני כי קראת לי. זאת אומרת, זה מאוד דומה למה שהוא עשה בפעם השנייה. ואז התגובה של עלי היא שונה לגמרי. ולכן היא פה יותר ארוכה, אני לא חוזר עליה. ואז בפעם הרביעית, ויקרא, ויאמר את שמואל וכו', ופה מתרחש כמובן עניין שתכף נגיע אליו. בקיצור, עד כאן, ברור לנו, מובן לנו וכו', יש התגלות ראשונה לשמואל. מה אומרים לשמואל בהתגלות הראשונה? מה הקדוש ברוך הוא אומר? התגלות הראשונה. אצל משה רבינו בסנה, ראיתי את עוני עמי אשר במצרים, ואת זעקתם שמעתי וכו' וכו', ואתה לך בשלחתך אל פרעה, והוצא את עמי בני ישראל ממצרים. מה היה בהתגלות הראשונה לשמואל? עכשיו, זה מעניין בכל הנביאים, וביחזקאל, ירמיהו וכו' וכו'. נבואה מחרידה. ויאמר השם אל שמואל, הנה אנוכי עושה דבר בישראל, אשר כל שומעו תצילנה מלשון צלצלים, לא מלשון מצלות אותם, אלא מלשון צלצולים, תצילנה שתי אוזנם. ויאמרו, אקים אל עלי את כל אשר דיברתי אל ביתו אחר וחלק. זוכרים מה אמרנו בשבוע שעלה? כל מרגיל ביתך ימותו אנשים, ולא יהיה זה, ולא יהיה זה. אומר, אני הולך לקיים את זה. והגדתי לו, כי שופט אני את ביתו עד עולם, בעוון. והקדוש ברוך הוא אומר, למה הוא עושה את הדברים האלה? הכל מוגדר. בעוון אשר ידע כי מקדלים להם בניו ולא כי, ולא כי אבא. הבנים שלך מתנהגים לא בסדר במשכן, ואתה לא אומר להם מילה, לא גהרת בה. לכן השפעתי לבית אלי, אם יתכפר עבוד בקלים בזבח ובמנחה עד עולם. עכשיו, בוא נצא לרגע מהמקרא, וניכנס לפסיכולוגיה האנושית הפשוטה בגרוש, כמו שרגילים לקרוא לזה. יש אדם שעשרות שנים היה נביא, קוראים לו אלי. יש אדם צעיר וענר משרת את פני השם קוראים לו שמואל, בפעם הראשונה מקבל נבואה. נכון? יש דבר כזה. עכשיו, עלי יודע, זה ברור, שבמהלך הלילה שמואל קיבל נבואה. עכשיו, מה? מה קורה אצלו בפנים אצל עלי? מה היה? מה אמרו לו? למה נבואה לא הגיעה אליי? מה הקדוש ברוך הוא אמר לשמואל? מה זה? איך זה? אז עכשיו, אז אם הקדוש ברוך הוא היה מתנבא לשמואל והיה אומר לו, באנטארקטיקה, בעוד חצי שנה, יהיה שמש חמישה ימים, להגיד את זה לאלי. אבל אם כל מה שהוא מקבל בנבואה זה דברים שנוגעים לבית אלי, איך הוא יגיד את זה? זה נורא. כאילו, הרי אלי במתח כל הלילה, סביר להניח שהוא לא נרדם, גם שמואל לא נרדם. מי שמקבל נבואה בלילה, כנראה שקשה לו להירדם. אז הוא לא נרדם כי הוא יודע נבואה נוראית על אלי. עכשיו, אלי, זה הפעם הראשונה שלו, והוא מקבל נבואה. וזה מסקרן אותו, מה היה השנה אני לא קיבלתי את הנבואה? למה אמרו את זה לא? אני אומר, נחשוב אפילו על בעלי תפקידים. אדם היה, נסע באיזה משרה, היה שר, אני לא יודע כמה שנים או משהו כדי את זה. ופתאום מפסיק להיות, ופתאום כל מיני חולים, זה מופיע לו, זה כולנו בני אדם, כל אחד במקום שבו הוא נמצא. ואז, תראו מה כתוב פה, פסוק תדבר. וישכב שמואל עד הבוקר, לא כתוב שהוא ישן, כתוב שהוא שכב, הוא שכב על המיטה. ויפתח את דלתות בית השם, זה הייתה כנראה העבודה שלו, ושמואל ירא מאגיד את המראה אל אלי. איך הוא יגיד לו את זה? מה, יודעים מה שאתם אמורים למות כולם? שכל מה שקדוש ברוך הוא אמר לך יתקיים? זה מפחיד. כאילו, אם הקדוש ברוך הוא אומר לבן אדם משהו, זה קדוש ברוך הוא אומר לו מה אנחנו יכולים לעשות. אבל אם בן אדם צריך להגיד למישהו אחר דברים קשים, זה נורא קשה. אפילו דברים הרבה יותר פשוטים, קשה להגיד לאנשים כל מיני, כל מיני עניינים כאלה ואחרים. אז ירא מאגיד את המראה אל אלי. אבל כמובן שאלי לא יכול להתאפק. ויקרא אלי את שמואל, ויאמר שמואל בני, ויאמר הנני. שימו לב, זה הסגנון של דיבור בו בלילה. ויאמר, מה הדבר אשר דיבר אליך? עכשיו, מה יכול להגיד לו? לא רוצה להגיד, לא נעים לי, לספר סיפורים, להגיד את האמת ליד, לעשות כל מיני דברים, אבל אלי מזהיר אותו. מה אלי מזהיר אותו? אלי מזהיר אותו שמה?
לעשות, לא לקחת.
אנא תקחת ממני, זאת אומרת, אל תספר לי סיפורים, אנא תקחת ממני, כה יעשה לך אלוקים וכל יוסיף, אם תקחת ממני דבר, מכל הדבר אשר דיבר אליך. זאת אומרת, תגיד את האמת, ורק את האמת, ואת כל האמת, ואל תשמיד שום פרט. זה בערך מה שזה נשמע פה. זאת אומרת, אל תכחד ממני דבר, אל תנסה להעלים ממני, ותגיד לי את הכל ותעשה את הכל בצורה מסודרת וכו' וכו' וכו', ואת כל זה, ואת כל זה אומר, ואת כל זה אומר, אומר, אומר אלי לשמואל, שהוא יגיד לו את כל הדברים הללו. עכשיו, אנחנו בעצמנו מבינים שזה לגמרי, לגמרי לא פשוט, ובהחלט צריך כאן להבין מה יש פה, מה הוא עושה, איך הוא פועל, איך כל הדבר הזה, איך כל הדבר הזה מתרחש. כמה דגשים, למשל, בפסוק י"ד, ולכן נשבעתי לבית אלי, מתכפר עוון בית אלי בזבח ובמנחה עד עולם. זבח ומנחה, זה הצורה הרגילה לכפר על חטאים. זבח ומנחה, קורבנות. הקורבן, מלשון הקורבן, קורבן מלשון קרוב, לקרב, לחבר, לעשות איזשהו... ולכן מה זה קורבן שלמים, שעושה שלום בין ישראל לאבינים של השמיים? זה שמות של כל מיני דברים שאמורים לקרב את עבודת השם. זה בדיוק עניינן. וכאן באים חז"ל, לא חז"ל, בא הנביא, ואומר, זה לא יועיל. הזבח והמנחה לא יועילו, כי קרה פה דברים, קטסטרופה כזאת שאי אפשר לכפר עליה בזבח ומנחה. זה משהו הרבה יותר משמעותי, הרבה יותר כבד, הרבה יותר תופס מקום, שאי אפשר לעשות את הדבר הזה. תראו לרגע, תהפכו את הדף למקור מספר 12, הגמרא ביבמות, כדרב שמואל ברמי, ואמר רב שמואל ברמי, אמר רבי יונתן, מניין נגזר דין שיש עמו שבועה שאינו מתקרע, יש איתו שבועה, אי אפשר להפר אותו, שנאמר לכם נשבעתי לבית אלי, ומתכפר עוון בית אלי בזרח ובמנחה עד עולם. אמר רבא, רבא, בזרח ומנחה אינו מתכפר, אבל מתכפר בדברי תורה. אביי אמר, בזרח ומנחה אינו מתכפר, אבל מתכפר בגמילות חסדים. והגמרא מספרת סיפור נוראי. רבא ואביי מדבי תלי קעתו. רבא דעסק בתורה חיה 40 שנים. 40 שנה הוא חי. הבייל יעסק בתורה וגמילות חסדים, חיה שיטין שנים, 60 שנה. תנו רבנה, משפחה אחת הייתה בירושלים שהיו מתים כבן 18 שנה. באו והודיעו את רבן, את רבן יוחנן בן זכאי. אמר להם שמה ממשפחת אילי אתם, שנאמר בכל מקביל ביתך ימותו אנשים. לכו ועסקו בתורה ותחיו, לכו ועסקו בתורה וחיו, וקוראים אותה משפחת יוחנן על שמו. זאת אומרת, יש כאן דוגמה, יש כאן דוגמה לדבר ש, שזה לכן משפטי. זאת אומרת, הדבר הזה, מגיע, מגיע בשבועה, מגיע באיזשהו, בשקול מאוד מאוד גדול, שזה לא פשוט לגמרי להבין אותו. עוד שאלה שעלתה פה מבין החברים, ההתחלה הזאת של הנבואה, איך זה קורה, איך זה מתבצע. קודם כל, אני שמח שאתם שואלים את זה, אולי אני לא נראה שזה היה מאמין, שהלילה או מחר או מחרתיים תגיע לו איזה נבואה, אז הוא רוצה לדעת מה צריך לעשות בה. הפוך הרי, מעיין הנבואה איננו מקראים, בני הנביאים וכו'. אז תראו את הרמב״ם, במורה בחלק השני, הקדיש הרבה, כמה וכמה פרקים, אני רוצה לומר הרבה, אבל יש לי כמה וכמה פרקים לענייני הנבואה, ותראו במקום מספר 9. ופעמים שישמע הנביא הדבר ההוא, אשר ישמעהו במראה הנבואה, בדבר הרגיל הנודע, עד שלא ירחיק ממנו הדבר. זאת אומרת, כמו כאן, הייתה קריאה לשמואל, עכשיו הוא לא הבין שזה נבואה, שזה דבר השם. הוא חשב שמשקורא לו, ומכיוון שמל אלוקים דרך נכבה, אז מי לא מבין שמי שקורא לו זה מי שנמצא בטריטוריה הזאת, וזה אלי, הוא נראה שלה. כי מישהו פה שאל, אולי מי שאל קודם, שמה, מביא לא יודע שבא אליו הנבואה? אז אפשר הוא יודע, אבל כאן בהתגלות הראשונה, זה היה כדד איזשהו דבר, הוא לא חושב בכלל שזה התגלות אלוקית. כי בערך הזה מעניין שמואל הנביא, כי כאשר קראו השם התברך בעניין הנבואה, חשב שאלי הכהן קראו פעם אחר פעם שלוש פעמים. אחר כן ביהיה לך כתוב מידע את הסיבה לכך, ואמר, כי אשר חייב לו זה, ויותו חושב אותו אלי, ובאשר לא היה יודע אז שדבר אשר לנביא יהיה בסוף בצורה. באמת, אין לנביא ידיעה לפני מעשה איך הדבר הזה נראה. אני אומר לעצמי, אני חושב כל מיני דברים. למשל, אדם שעולה לקורס טייס, עד שהוא לא טס את מטוס, הוא לא יודע איך זה נראה. אז יש לו שיעורי תיאוריה, ויש לו שיעורי דידקטיקה, ויש לו כל מיני צנחן. אז הוא עושה את המתקן הזה, ובסופו של דבר, הוא עומד במטוס, הוא צריך לצלוח. אז אין לו פה איזה משהו שהוא עושה את זה, אותו דבר, להבדיל, אני אומר, הנביא, כשהנביא מקבל את הנבואה, אז הוא מקבל אותה, ולא נתגלה לו עדיין זה הסוד, והוא אומר, שמואל תלם ידע את השם, ותלם יגלה אליו דבר השם. הוא רוצה לומר שהוא לא היה יודע, ולא נגלה לו שכן הוא דבר השם. הוא יהיה אומר, תלם ידע את השם, שלא קדמה לו נבואה. כאשר התנבק על הנאמר בו במראה אליו התוודה בחלום הרב אלו, אבל אחרי שהקדוש ברוך הוא כבר מדבר על הנביא, אז הוא מכיר את זה, הוא יודע את זה, אז זה לא שאם מישהו מצלצל אליו הוא פתאום חושב שזה נבואה, אז יש לו את הכלים כדי שהוא יכול להבין ולדעת מה זה נבואה, ויהיה פירוש זה בשמואל ולכן לא ידע כי כן תהיה צורת הנבואה. וממילא זה מעניין, אני אומר שבאמת הרמב״ם תופס את הדברים באופן הזה, ובצורה הזו. אנחנו ממשיכים הלאה. אין ברירה. אין ברירה לשמואל, והוא עושה כאן דבר שהוא קצת חשש ממנו, אבל הוא עושה אותו, אני בפסוק י"ח. ויעד לו שמואל את כל הדברים, ולא כיחד ממנו. ויומר, השם הטוב בעיניו יעשה. עכשיו, אם אתם מסתכלים על הטעמים, שימו לב שעל המילה ממנו יש את נחתה. וייתכן שיש פה שני דברים. הדבר הראשון, וידד לא שמואל את כל הדברים ולא כיחד ממנו. זאת אומרת, באמת אמר לו את כל העניינים, את כל הדברים. עכשיו תשאל אותי, כזאת קטסטרופה, מה עושים? מה עושים? הנביא אומר, ויוחלט בזה לך ומנחה, אין שום סיכוי, שום עניין, שום דבר, כלום לא יכול לקרות, מה יהיה פה? ויאמר, השם הוא הטוב בעיניו יעשה. לשבור כול חוק, לא יודע כאילו מה לומר לך. אין לי מה לומר לך, אני לא יודע מה לומר לך. אז אני אומר לך, דברי נחמה, הקדוש ברוך הוא יעשה את הטוב בעיניו, מה אני יכול לומר לך? כי הנבואה ששמואל קיבל לא הייתה בנימה אופטימית, הייתה בנימה פסימית ביותר.
מי זה בעיה לך?
מה?
מי זה בעיה לך? כאילו אלי אמר לשמואל פה, כאילו טוב, אני אומר ששמואל אמר לאלי, טוב לך.
מה? ויאמר השם הוא הטוב בעיניו יעשה? מי אמר את זה? אני חושב ש... ששמואל אמר את זה. אבל אתה חושב...
לא, נראה לי אני.
שנייה, בסדר, שאלתם שאלה יפה.
גם לפי הטעמים, רשום השם הוא טוב בעיניו יעשה.
בהכנת השיעור דובר כל שני דברים, אבל מי זה שני הדברים? אתה רוצה לטעון יהודה שזה עובר
או שזה אלי?
נראה לי.
חמורת יכול להיות. אחד שהוא
מגיב לו.
זאת אומרת שזה כאילו אלי מנחם את עצמו.
כי הוא לא יכול להיות ששמואל פעמיים אומר, ויגד לשמואל, ועוד פעמיים כתוב יום. פעמיים כאילו.
זה יכול להיות דווקא. טוב, אני לא רואה שמישהו מתייחס לזה.
גם אצל סדום ואמרו, אמרו, הוא אמרו יש עליו, ואמרו אחד ברגור, ויש פה צפות. אומרים, יש הרבה מקומות שזה מופיע שמואל, ואמרו.
פעמיים. לא כי זה ארוך מדי.
ויש את הפעמיים,
אבל פה זה לא ארוך.
בסדר, יהודה מציע פה משהו אני חושב שבהחלט אפשר לקבל את זה. אני לא רואה שמישהו מתייחס לזה, זה כנראה פשוט להם. למה לא כתוב? אולי תקנה לחצי שנייה.
אולי מצודות מסביר?
כן.
אני מכיר מצודות?
כן, נכון. הברבנאל אומר שזה אלי. הברבנאל אומר במפורש, והנה זכר כתוב שאלי, בשמו הדברים האלה אמר, השם הוא הטוב בעיניו יעשה. רוצה לומר, רחמנו, והטוב יעשה ולא יעשה רע. הוא כאילו היה מפייס עצמו, מתנחם לעצמו את הנחומים של הבל. הוא אמר, אדון הוא וכו' וכו'. יפה, זה
בהחלט...
מה זה?
סתומי, מה
פרויים? לא, לא, אני לא מצא פה מישהו שאומר, לא, לא, אני אומר, זה אלי... הסייפה של הפסוק, דברי אלי. זה דברי הברבנאל. בסדר, הלאה, משר כוח. ויגד לו, ויגד לו שמואל את כל הדברים, ולא כיחד, ולא כיחד ממנו, ויומר, ויומר, הכוונה היא, אלי, השם הוא הטוב בעיניו יעשה. וידע שמואל, והשם היה עמו, ולא יפיל מכל דבריו הארצה. וידע כל ישראל מדם ועד באר שבע, כי נאמן שמואל לנביא להשם. ויוסף השם להיראו ושילו, כי נגלה השם אל שמואל בשילו בדבר השם. זאת אומרת, מה יש לנו? מכאן ואילך דרך אגב, לא נמצא אף פעם שכתוב על שמואל שהוא היה נער, מה שראינו בתחילת הפרק, זה הופיע בהתחלה, אבל מכאן ואילך זה כבר לא כתוב, ויגדל שמואל והשם היה עמו שמואל כאיש גדול, ולא יפיל מכל דבריו ארצה, זה הסימן הטוב ביותר שהוא נביא אמת, שכל מה שהוא אומר באמת מתקיים, ולא יפיל מכל דבריו. וידע כל ישראל מדן ועד באר שבע, ופה, מי שקצת שולט בספר שופטים, זה הפעם הראשונה אחרי פילגש בגבעה שמופיע ביטוי מדן ועד באר שבע. זאת אומרת, בפעם הקודמת זה הופיע בפילגש בגבעה, בשופטים, בסוף שופטים, שרצו להראות איזה משהו, ופה פתאום, כנגד הדבר השלילי שהיה מדן ועד באר שבע, פה פתאום יש דבר חיובי, וידע כל ישראל מדן ועד באר שבע, כי נאמן שמואל לנביא, להשם. זאת אומרת, חלפו 300 שנה, דרך אגב, לא יצא לנו במסגרת הזאת, יש פה חבר'ה משיעור בית, אבל והסברנו כמה פעמים שנכון שפילגש בגבעה מופיע בסוף ספר שופטים, אבל לפי דברי חז"ל יכול להיות שזה היה בכלל בתחילת כתובות השופטים. אז ממילא חלפו 300 שנה וחוזרים לביטוי הזה, פתאום יש איזו אחדות בכלל ישראל. שם זו הייתה אחדות פגומה לנושא של פילגש בגבעה, אבל פה פתאום אחרי 300 שנה יש נביא בישראל, יש את שמואל, איזה אור בעיניים, איזה אופק, איזה התבוננות, איזה הסתכלות, איזה כיף כזה שמתחיל, כי נאמן שמואל הנביא להשם. ויוסף השם, ויוסף השם להיראו ושילו, כי נגילה השם את שמואל ושילו בדבר השם. זאת אומרת, יש כאן איזה קריאה, יש כאן איזה אמירה, יש כאן איזשהו עניין, שהקדוש ברוך הוא נגלה בשילו בבית השם, וממילא, הפעם הראשונה שקדוש ברוך הוא דיבר עם שמואל כנביא, זה היה בשילו, וזה כאילו החזיר את ההתגלות של הקדוש ברוך הוא לשילו ולמה שהיה שם. אם נסכם, נוכל לומר כך. עסקנו היום בפרק ג' וקראנו לו חילופי משמרות, ראינו ככה. הנושא הראשון שהתעכבנו עליו, הוא היה פסוק ג', העניין הזה של איך מבצעים את חילופי המשמרות, מה בדיוק היה שם, מה שמואל, מה שמע אלי, איך הם העבירו אחד השני את המסר, תזכרו גם את הרמב"ם, גם דברים נוספים של נביא, שלא הייתה לו התגלות, הוא לא יכול לדעת איך הדבר הזה עובד, וממנו שמואל לא היה לו מושג, לא יכול לדעת מה בדיוק מתרחש. אז ראינו את הבלבנים, את השיטות הנוספות, את ארבעת הקריאות, מה בדיוק היה שם, השווינו ביניהם וכו', ולאחר מכן התעכבנו על הרצון, זאת אומרת, הנבואה עצמה, מה הקדוש ברוך הוא אומר לשמואל מה הולך להיות. אמרנו שעוד פסוק שהוא קשה לנו, קשה מאוד כשאלי מתחקר את שמואל מה בדיוק היה, זה לא נעים, כי כבר אליו אין לו התגלות, ולשמואל יש התגלות, ומה, איך כל הדבר הזה עבד, והוא מזהיר אותו, אל תכחד ממני דבר ולא עניין, הוא אומר לו את הדברים, ואז חידרנו בעקבות ההערה של יהודה, וראינו באברבנל במפורש, שבאמת אלי מקבל עליו את הדין. זאת אומרת, במצב של אין ברירה, טוב, הקדוש ברוך הוא יעשה מה שהוא מבין שצריך לעשות, אין פה מה, השם הוא הטוב בעיניו יעשה. ואז חזרנו לביטוי של מידן דעת באר שבע, ועכשיו אנחנו מתחילים להיפגש עם פלישתים, בעזרת השם, בשבוע הבא, נעסוק בפרק ד' במלחמה עם פלישתים, בביתת בני עמי, בשביעת בעת השבי של ארון האלוקים, ומה שבא בעקבות. תודה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.